ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם גדעון אוקו, עורכת יעל אילון.
אנחנו נמצאים בשעות גורליות ודרמטיות במסע ומתן עסקת חטופים, ונכון שכבר ראינו בסרט הזה, ושמענו שעוד רגע זה קורה, והנה, אנחנו לפני פריצת דרך, אבל הפעם זה מרגיש אחרת, וכל הסימנים המעידים מלמדים שבאמת קורה פה משהו. אין דבר יותר חשוב ודחוף מאשר להחזיר הביתה את כל החטופים, 98 אחים ואחיות שלנו שכבר שנה או שלושה חודשים נמצאים בעזה. רק בימים האחרונים שמענו על שני חטופים שנחטפו בחיים, שרדו חודשים ארוכים וחזרו מתים. וגם כשמדברים על כלכלה, זו כרגע העסקה הכי חשובה, כי לא יהיה שיקום לכלכלה ולחברה אם לא נחזיר את החטופים הביתה. תראו מה קורה בבורסה, בכל איתות חיובי על התקדמות במגעים שמקפיץ את המסחר וצובע את המסכים מירוק, השוק משווע לחדשות טובות. השנה הקרובה תהיה שנת מבחן לכלכלה הישראלית, אחרי מלחמה ארוכה ויקרה, עם גזרות כלכליות שישפיעו על כל בית, וכדי לצלוח אותה, חייבים להחזיר את החטופים הביתה כמה שיותר מהר. איפה הכסף של יום שני? מיד ירון אברהם ואוהד חמו, פרשני חדשות 12, עם כל העדכונים האחרונים מהצד הישראלי והפלסטיני, איפה כרגע עומדים המגעים לעסקה, והאם אנחנו לקראת חתימה על הסכם, מיד כל הפרטים. וגם העניינים הכלכליים, גל עליות המחירים ברשתות השיווק, האם סל המוצרים שלנו התייקר אחרי העלאת המע"מ, או שהרשתות הגדולות סופגות את ההתייקרות, מיד איתן יוחנן הופיע איתנו, האם יאשר לשטראוס ואוסם להעלות מחירים. סוף למונופול של אלעל, חברת ארקיה חוברת ליוזמת ההייטק ותפעיל טיסות ישירות לניו יורק כבר בחודש הבא. מיד מנכ"ל ארקיה יספר לנו כמה טיסות בשבוע וכמה יעלה כרטיס. איפה הכסף? יעל אילון עורכת, יואב כהן מפיק, שקד וולפין אחראי על השידור. פותחים בכותרות. ועדת הכספים דחתה את דיוני התקציב לשעות אחר הצהריים לאחר שמשפחות החטופים מתחו ביקורת חריפה על שר האוצר סמוטריץ' שהשתתף בדיון ודרשו ממנו לתמוך בעסקה לשחרור חטופים. חנה כהן, דודתה של ענבר היימן שנחטפה לעזה, קוראת לשר סמוטריץ' לשלם כל מחיר כדי להשיב את החטופים.
דור שלישי לשואה, הילדה הזו, זו שאתה לא רוצה לשלם עליה שקל, זו שאתה לא רוצה לתת במקומה עבורה מחבל וחצי, שתיים. איפה הבושה שלך? אתם רצחתם לנו את הילדה ואתה יושב ומחשב למחירים? אתה תחזיר לנו את הילדה ומצידי אתה תשלם עליה את כל פתח תקווה. כי אם זו הייתה הילדה שלך, היא מזמן הייתה בבית. ברגע שהפקרתם את הילדה שלנו למוות ואתם לא מחזירים אותה, אני אצא נגדכם, אני אלחם בכם, אני אצל שלכם, אני אהיה השטן שרודף אחריכם כל היום.
כך חנה כהן היום, דודתה של ענבר היימן בוועדת הכספים. הגירעון בקופת המדינה הסתכם בחודש דצמבר ב-19 מיליארד ו-200 מיליון שקלים, ירידה של 43% לעומת דצמבר הקודם. בסך הכל, הגירעון בשנת 24 עמד על 6.9% מהתוצר, נמוך מהתחזיות. יונתן כץ, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות לידר, מסביר.
ללא ספק מדובר בנתונים חיוביים עם ירידה בגירעון, היינו בשיא של 8.5% בספטמבר, עכשיו מסיימים ב-6.9 במונחי תוצר, אבל הרבה דברים הם חד פעמים, הם הקדמות של רכישות של הציבור בגלל המע"מ, רכבים חשמליים, מיסים אחרים שנכנסים לתוקף בינואר, אז הציבור רץ והגדיל את הרכישות.
ועדת העבודה והרווחה דחתה את אישור הסכם המענקים לנפגעי 7 באוקטובר ובני משפחות החטופים. הסכם שמבוסס על המלצות ועדת ציבורית קובע כי תנאי הזכאות לסיוע ושל השיקום. הוועדה טוענים כי ההסכם אינו כולל את הזכאים לפיצוי. גל עליות המחירים לא עוצר ומגיע גם לאלכוהול. יצרנית המשקאות טמפו הודיעה שמחירי יינות ברקן יעלו ב-4-6%, ומשקאות חריפים כמו וודקה אבסולוט וויסקי שיבס יתייקרו בעד 4%, וויסקי גלנליבט יתייקר ב-3%. לפני שבוע פורסם שגם החברה המרכזית למשקאות תעלה את מחירי מותגי האלכוהול שלה בכ-4.5%. אלה הכותרות. איפה הכסף? אנחנו כאן 8 דקות אחרי 4, מיד נהיה עם כל ענייני הכלכלה של היום הזה, אבל לפני הכל, לשעות הדרמטיות במסע ומתן לעסקת חטופים, המתווכות, הודיעו לחמאס תשובה עוד היום, בכירים בחמאס אומרים ל-CNN, אנחנו קרובים מאוד להסכם, ואיתנו פרשן ערבים של חדשות 12, אוהד חמו, שלום חמו.
אהלן גדעון.
אז מה אתה שומע מחמאס בשעות האחרונות?
אז אני חייב לומר שבניגוד למקרים קודמים בעבר, ששם מי שלמעשה הציף אותנו, נקרא לזה באופטימיות, היו גם המתווכות, במקרה הזה קטר ומצרים, וגם התקשורת הערבית, הפעם חמאס בעצמה היא זו שבעצם, או גורמים בחמאס, הם אלו שבאמת גורמים לנו להבין שייתכן מאוד שאנחנו אכן נמצאים בשעות דרמטיות, בשעות מאוד מותחות, ואולי אולי רגע לפני באמת פריצת הדרך. זה מתחיל למעשה לאורך כל היממה האחרונה, אנחנו שומעים גורמים כאלו ואחרים, כשבעצם חמאס הרשמית ממש לפני שעה קלה מדברת על העובדה או פונה לאסיריה, ואומרת שבקרוב מאוד אתם תשוחררו. אני חושב שאין אינדיקציה טובה מזאת לכך שאולי גם שם בחמאס מאמינים שאנחנו קרובים
לה. וזה, חמו, זה משהו שקרה בעבר, מאז העסקה הקודמת, שחמאס מודיע לאסירים, אתם לקראת שחרור, שזו פעם ראשונה שזה קורה?
אז אני חייב לומר שזה מצטרף לעוד כל מיני דברים. זה מצטרף לגורמים בחמאס שמדברים עכשיו גם עם הידין וגם עם CNN, עם כלי תקשורת משמעותיים, ואומרים שאנחנו קרובים מאוד מאוד להסכם. שוב, אני חייב לומר, גדעון, שאני, אתה יודע, נער הייתי, זקנתי, נכוונו כל כך הרבה פעמים בשנה האחרונה, התחושה הייתה שאנחנו קרובים, מגיעים אוטוטו, וכל פעם מחדש קרה משהו, אלא שהפעם בכל זאת אני חייב לומר, זה מרגיש אולי קצת אחרת, כשיש בעצם אולי משהו שמדרבן את שני הצדדים לבית, ללכת לעסקה הזו. אנחנו מדברים על, ושוב, מה שאני עושה עכשיו, אני אנסה ככה לסכם לך את כל הדיווחים שיוצאים מהתקשורת הערבית. אנחנו מדברים על שלב ראשון של העסקה, 42 יום, שבמסגרתו ישוחררו 33 חטופים ישראלים, גברים ונשים, חיים ומתים, שאומנים להגדרות של בעצם העסקה ההומניטרית, אבל לאו דווקא, כלומר ייתכן מאוד שאנחנו, ייתכן, לפחות לפי פרסומים ערביים, שאנחנו נראה גם גברים ישראלים בתוך, שאינם מבוגרים או חולים בתוך העסקה הזו, אבל שוב, אתה יודע, אנחנו לא יודעים עדיין מה קורה. בתמורה ההבנה היא שצהל עתיד לסגת מרצועת עזה, כן להישאר על הגבולות של הרצועה, אבל הדבר שאולי הכי משמעותי מבחינת חמאס, וזה אלו פרסומים עיקשים שאומרים שחמאס בעצם מבקש את מה שהוא דורש, ומה שהוא דורש זה נסיגה ישראלית מציר מסדרון נצרים, כלומר לאפשר בעצם לכל הפלסטינים שירדו בתחילת המלחמה לדרום הרצועה, לחזור הביתה, אנחנו מדברים על כמיליון בני אדם, זה דבר שחמאס התעקש עליו, כמובן במקביל לשחרור של אסירים, גם אסירי עולם, בין 150 ל-200 אסירי עולם של חמאס, שככל הנראה יגורשו למדינות כמו מצרים, כמו קטר, כמו טורקיה. אלו הדיווחים, אלו הדברים. אני חייב לומר, אני עוד לא ברור לי כל כך איך אפשר לרבע את המעגל, במובן הזה שאם היה משהו שעד היום באמת מנע הגעה להסכם, זו העובדה שהיה פער גדול בין הדרישה של חמאס להפסקת מלחמה, לבין חוסר הנכונות הישראלית.
שזו דרישה של חמאס מהיום הראשון ועד היום, דרישה שלא השתנתה במילימטר, חמאס רוצה לסיים את המלחמה, נתניהו לא מוכן לדבר על זה, אז אני שואל אותך בכל זאת, איך מרבעים את המעגל הזה?
אז יכול מאוד להיות, ולפחות חלק מהפרסומים מדברים על כך, שיש התחייבות ישראלית להמשיך מיד אחרי השלב הראשון, להמשיך מסע ומתן מאומץ לשלב השני. יש מי שמדבר על ערבויות אמריקאיות לכך שישראל לא תחדש את המלחמה, או שיש דרישה לפחות חמאסית, אינני יודע מה ישראל נכונה או לא מוכנה לעשות בהקשר הזה, אבל אני מסכים איתך, זו הייתה, בעיניי לפחות, זה היה עקב אכילס עד היום של השיחות, הסיפור הזה של חידוש המלחמה כן או לא, והשאלה הגדולה באמת, אם ואם כן, כיצד, הצליחו, כמו שאמרנו,
לרבע
את המעגל ולפתור את הסוגיה הזו.
כן, אנחנו כנראה נדע עוד פרטים בשעות, בימים הקרובים. אוהד חמו, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה, גדעון.
נתנו עכשיו ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12. שלום, ירון.
שלום, גדעון.
בוא נדבר על הצד הישראלי, כי כולנו באמת למודי התפתחויות ודיווחים אופטימיים ופריצת דרך, אבל הפעם זה באמת מרגיש אחרת, נכון?
כן, חד משמעית. תראה, כל הגורמים שאני מדבר איתם הרלוונטיים ביותר בישראל מדברים על זה שאנחנו יכולים להיות בטווח זמן מאוד קרוב על סיפה של חתימה, ועדיין, אפרופו השיחה הקודמת שניהלת עם מועד, ברור שהדברים נתונים בידיו של מוחמד סנואר, זה מה שאומרים בישראל. צריך להבין, למרות ההחשות שיצאו מירושלים בשעות האחרונות, כן הוא עברה טיוטה אחרי חצות על ידי גורמים קטרים, גם לישראל וגם לחמאס. ישראל די אמרה לה כן, ועכשיו מחכים באמת למוצא פיו של סנואר. אני שומע שביממה האחרונה הייתה התקדמות בשורה ארוכה של סוגיות, גם כאלה שקשורות לזהות החטופים שישוחררו, וגם לגבי פריסת כוחות צהל, גם במהלך הפסקת האש וגם לאחריה. כך שבמובן הזה אנחנו נמצאים על סיפה של חתימה, אבל למה אנחנו מציבים את הכוכביות הנדרשות? כיוון שלא מדובר במסע ומתן רגיל, אלא במסע ומתן מול ארגון טרור, ואיזה ארגון טרור ראינו כולנו בשבעה באוקטובר, ומוחמד סנואר הוא פונדמנטליסט, ולא מסתכל על הדברים בעיניים מערביות. כך שלא תמיד קל לצפות את האופן שבו הוא יגיב, וכרגע התקווה היא שאפשר להבשיל את זה, אבל ברמת נתוני ההבקעה של עסקה לא תמיד היינו בנתונים הללו, אנחנו בנתונים האופטימליים, זה מה שאומרים בישראל, שעות סופר סופר דרמטיות.
ועל מה בדיוק אנחנו מדברים מבחינת פרטי העסקה? ככל שאתה יודע, ירון חמו דיבר על שלב ראשון בעסקה, שלב אנחנו מדברים כרגע, זה אומר שיש גם שלב שני כחלק מעסקה גדולה יותר?
תראה, המסמך שכולם מתכנסים סביבו, לא שונה בהרבה, גדעון, מהמסמכים שאנחנו מכירים עוד מסוף חודש מאי, שעברו גלגול זה או אחר ביוני, ואחר כך אפילו ב-16 באוגוסט, באותו מסמך שהבנות שהאמריקאים גיבשו אחרי שהמסע ומתן היה תקוע בין ישראל לחמאס. כן, אנחנו הולכים לשלב ראשון, שלב חלקי, שחרור של גברים מבוגרים, של נשים וילדים, שאליהם הצטרפו בין 9 ל-11 גברים חולים מתחת לגיל 50 שמוגדרים גם הם הומניטריים כיוון שהם פצועים או חולים. זה בשלב הראשון. עכשיו, לגבי השלב השני והשלישי, יש בתוך העסקה הזאת את המנגנון שאמור להבטיח שהצדדים ינסו לגלוש אל השלב השני והשלישי. ומהו אותו מנגנון? ביום ה-16 לשחרור ההומניטרי יתחילו השיחות על השלב השני והשלישי, הפרטים לגבי השלב השני והשלישי. עכשיו, לא אני, ואני חושב שאף אחד לא יכול לצפות בנקודת הזמן הזו לאן דברים יגלשו. מה תהיה מידת הלחץ שיפעיל או לא יפעיל דונלד טראמפ על הצדדים להמשיך את העסקה, להגיע להפסקת אש מלאה, להפסקת המלחמה, איפה ייכנסו הכוחות האזוריים לסיפור הזה, איפה ייכנס סיפור הנורמליזציה, אם ייכנס לתוך הסוגיה הזו. כך שכרגע מתחילים, בתקווה, כן, זה עוד לא סופי, מתחילים את השלב הראשון, ובתוך השלב הראשון כבר המנגנון שמדברים בו על השלב השני והשלישי, אבל אף אחד בישראל לא יכול להבטיח שאנחנו נגיע לשלב השני והשלישי כתוצאה מתחילת
הישראל. לישראל יש איזושהי רשימה שעבר לחמאס של החטופים שעדיין בחיים?
לא, עדיין לא עברה רשימה כזו למיטב הבנתי. יכול להיות שעצם העובדה שאנחנו מתקדמים מלמדת על כך שיש איזושהי נוסחת פשרה שאני מודה שאינני יודע מה היא, אני לא רוצה להתהדר בנוצות שאינן לי, אני לא יודע מה נוסחת הפשרה, אם יש כזו שאפשרה פריצה דרך, כי אנחנו יודעים שעד לפני בערך יממה או שתיים, ישראל אמרה קבל עם ועדה שהיא לא תוותר על רשימה כזאת. יכול להיות שיש איזושהי החלטה, אני מעלה השערה, אינני יודע אם היא נכונה, שבתחילת הפסקת האש חמאס ישחרר לצורך העניין 3, 4 או 5 חטופים שהוא יודע להגיד שהם חיים וישראל תוכל כך להתחיל את פעימות השחרור, ואז כעבור 7 ימים כפי שהיה במתווים קודמים במיוחד בזה של ה-27 במאי תינתן אותה רשימה של חמאס. זו רק השערה ממה שנקרא מסקנה שאני עושה מבין השורות, לא מיידיע.
ומילה לסיום, ירון, בקצרה על הפוליטיקה שלצערנו גם כן הפכה לחלק מהנושא הזה. אתמול ראש הממשלה נפגש גם עם סמוטריץ', גם עם בן גביר, מנסה לרקח את ההתנגדות שלהם בדרך לעסקה. היום 10 חברים חברי כנסת בקואליציה משגרים מכתב לנתניהו נגד העסקה. זה משהו שעלול לסכן את העסקה או שנתניהו כבר החליט שהוא הולך על זה?
אני לא חושב שכוח פוליטי בשלב הזה יכול לסכן את העסקה. קראתי היטב את הודעתו של יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', שהוא אומר, לא נהיה חלק מעסקה ש... והוא מתחיל להגיד, עסקה מופקרת וכדומה. לא נהיה חלק, זה לא... בוא נגיד כך, שרוצים להגיד נפרוש מהממשלה...
אז אומרים או... את זה.
אז אומרים את זה פשוט, כן. בדיוק, וזה לא מה שהוא אמר.
גם בן גביר, אגב, לא אומר שהוא יפרוש, נכון? כלומר, שניהם אולי התנגדו, אבל לא יפרשו?
תראה, בן גביר לא אומר שזה כבר שינוי מרענן, מסתבר שיש מנגנון כזה שמאפשר לא להגיד...
אפילו לבן גביר, כן.
אפילו לבן גביר, יש את תוכנת ההפעלה הזאת. אז אני חושב שגם אם בן גביר פורש מהממשלה, ואינני בטוח שזה הסיפור, אני באמת לא יודע, אבל גם אם הוא פורש, לנתניהו יש את שולי הביטחון של גדעון סער, הוא הגדיל את שולי הביטחון שלו בממשלה. סמוטריץ' לא יפרוש, אין לו לאן ללכת בנקודה הזאת אל מול הסקרים המקרתיים, כך שאני חושב שפוליטית העסקה הזו יכולה לצלוח ואפילו די בקלות.
כן, וגם לפיד מזכיר שיש ראשית ביטחון אם הממשלה תזדקק לה. ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, תודה רבה לך.
תודה גדעון, להתראות.
וכנראה שאם לא היינו בתוך שנה ומשהו של מלחמה, ועסקת החטופים לא הייתה עומדת להיחתם, זה היה הנושא שהיה פותח את התוכנית שלנו היום. זה חורף מאוד מאוד קשה בכל מה שקשור למחלת השפעת, שמתפשטת והפעם גם פוגעת בהרבה מאוד ילדים ובני נוער, רואים את זה היטב גם במרפאות, גם בבתי החולים. ואיתנו עכשיו זאב ינאי, אב לילד שחלה בשפעת והושפז בבית החולים שיבא. שלום זאב.
שלום רב גדעון.
איך, ספר לנו קצת על...
חורף קשה.
ספר לנו על סוף השבוע שעברתם.
הילד חטף שפעת ביום...
בין כמה? בין כמה הילד?
ילד בן 13.
כן.
חזק, ספורטאי, בריא מאוד, אין שום מחלות רקע, חטף שפעת, עכשיו אני במילואים, אז מחיר המלחמה, אנחנו, פשוט התפסס לנו השנה שגרת החיסונים לכולנו, והילד פשוט התחיל לתמוח בחום, ומגיע ל-40 מעלות חום, לא, במהלך יום חמישי, לא יורד, יום שישי, כבר בתיאום עם הרופא, אנחנו מגיעים לבית החולים, ברגע האחרון ממש, כי מה שאיך שאנחנו נכנסים, הילד מתחיל לאבד נשימה, הסטורציה שם נופלת, אתה יודע, עומדן של כמה חמצן יש בדם, בעצם הריאות לא מכניסות חמצן, הרופאים נבהלים, צוות רפואי, רופאות.
מה זה אומר לאבד נשימה, שילד פשוט לא מצליח לנשום?
מתקשה לנשום, אוויר לא נכנס לריאות, הוא ממש נאבק על כל נשימה.
וואו.
הדופק תומך שם למתן.
פחד אלוהים לראות את זה קורה.
זה סיוט של כל הורה. זה לא, אתה פשוט רועד מפחד באותו רגע, לא משנה מה, ושבעה אנשי צוות ונשות צוות, רופאים, אחים, הכל כאילו רצים לתוך החדר המפחיד הזה, שאתה מגלה אחר כך שקוראים לו חדר טראומה, עם כל הציוד שאתה רואה בסרטים, ואתה עומד בצד, ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה... ובסוף בסדר, בסוף הכל טוב, הילד כאילו, הוא לא בסכנה הזו עכשיו, מתחילים לדבר על, כאילו, נותנים לו סטרואידים, נותנים לו משאפים, עוברים סוף שבוע, משאירים אותו לילה ועוד לילה, אתמול שחררו אותנו, אבל הוא הבית עדיין משתעל, עדיין כאילו, הנשימה לא סדירה, הוא לא בתוך סכנה, אבל...
אבל זה ירגיש, זה ירגיש כמו שפעת, או שזה ירגיש משהו יותר חריף וקיצוני?
זה שפעת נקודה. העניין הוא ש... ופה אנחנו נגיד, בניגוד למי שהיה, שדיברו עליו באייטם קודם, אנחנו נגיד דברים בצורה מאוד ברורה, ולא משתמעת לשני פנים, חייבים להתחסן, חיסון. תראה, הוא גם מגן מהידבקות, אבל מצווה של הידבקות הוא מגן מפני ההסלמה, ומפני סיבוכים, כמו זה, למשל. הוא לא היה מגיע לזה במרבית הסיכויים, אם הוא היה מחוסן, וזה קורה. וזה קורה לכולנו, גם למי שאתה יודע, מקפיד בדרך כלל.
תגיד, איך הוא עכשיו? התאושש או שהוא עדיין חלש?
הוא בבית חלש מאוד. עדיין קשה לו עם, עם הנשימה, אבל הוא בסדר, אין, אין סיבה עכשיו לדאגה, אבל הוא ימשיך הלאה לביקורת, לראות מה קורה, זה אירוע, אתם כן. לא רוצים להיות במקום הזה.
לגמרי. טוב, זאב, תודה שדיברת איתנו, ותמסור איחולי החלמה מהירה מכולנו כאן, מקווה שמהר זה יהיה מאחוריכם, תודה זאב. ועכשיו מצרפת אלינו מי שמנהלת את מחלקת טיפול נמרץ ילדים, בבית החולים הציבורי אסותא באשדוד, דוקטור נועה רוזנפלד, שלום.
שלום, שלום.
אז גם אצלכם מרגישים שהחורף הזה קשה במיוחד?
מרגישים שהחורף קשה ושיש הפעות קשות מאוד.
איך מסבירים את זה?
תקשיב, אנשים לא הלכו להתחסן. בעצם בשנים קודמות היו אחוזי חיסון הרבה יותר גבוהים של האוכלוסייה, ועכשיו מכל מיני סיבות, גם הקורונה, גם איזה חוסר אמון למדיניות של אנשי מקצוע, אנשים לא הלכו להתחסן. וככה זה נראה.
את יודעת לומר בכמה? כלומר, כמה פחות התחסנו בשנה הזו לעומת שנים קודמות?
אני מקווה שאני אומרת מספר נכון, אבל זה פחות מחצי מאשר שנים קודמות.
כלומר, ירידה של 50%.
כן,
שזה מטורף, וזה הכל, זה הכל מה? זה בגלל הקורונה והחשש מחיסונים והכל, או שזה גם המלחמה ועוד כל מיני גורמים?
אני חושבת שזה חוסר אמון מאוד גדול. בכל מערכות של סמכות. זה פגיעה מאוד גדולה, אבל בסוף, אתה יודע, בסוף העדות לזה שמי שמחוסן לא חולה ככה, היא עדות מאוד מאוד טובה, והיא עובדה. היום קשה קצת להוכיח שיש עובדה, אבל יש כזה דבר עובדה.
כן, אנחנו בעידן שלא ברור כבר מה ערך העובדות והאמת.
אבל אסור להתבלבל.
לגמרי,
אבל אסור להתבלבל, כי יש עובדות.
כן, אז מיד נדבר על העובדות, אבל כשפחות מתחסנים, ואת אומרת שיש עלייה חדה במקרה השפעת, רואים את העלייה גם בצורה שבה השפעת מתנהגת? כלומר, זה מקרים יותר חריפים וקשים של שפעת, או שרק מספר החולים עולה?
תקשיב, בעברית המילה שפעת היא מילה מאוד מטעה. כי שפעת זה לא חום, יש לי קצת חום וכואב לי הגרון. זה מחלה מאוד קשה שעושה פרקוסים, שינויים התנהגותיים, דברים שקשורים בדלקות ריאה מאוד קשה. זו מחלה מאוד קשה.
רק בשבוע האחרון אני מבין שפונו אליכם שני תינוקות במצב קשה מאוד בגלל סיבוכים של השפעת.
נכון, במצב מאוד קשה, שבאמת היו לא מעט שעות של חשש לחייהם, כי פשוט אי אפשר להנשים אותם, וכל זה הכל כתוצאה מהשפעת. זה צריך להבין, אם הם היו מחוסנים, לא היו מגיעים למצב כל כך נורא. ולדבר שיש תמותה, שדרך אגב פשוט יש לנו... אני יכולה לדעת מכל מקום בארץ, יש בכל הבתי חולים, משפוזים של ילדים מאוד חולים עם שפעת, בטיפולי נמרץ, ילדים.
טוב.
שיש חשש לחיים, צריך להבין את זה, זה מחלה מאוד קשה.
כן. מאזינים לנו עכשיו, אני מניח, לא מעט אנשים שלא התחסנו בחורף הזה, מכל מיני סיבות שאת חלקן את מנית. מה את רוצה לומר להם? איך את יכולה, אבל תנסי להרגיע אותם, כי את החששות ואת הטענות את מכירה למה לא רוצים וממה חוששים. מה את יכולה לומר להם על החיסון נגד השפעת?
אני יכולה להגיד שמי שמחוסן, כל האימהות של הילדים שהגיעו אלינו, ויש לנו עוד הרבה ילדים שהגיעו שלא דיברנו עליהם, כולם שואלות, אבל מה אם הייתי מחסנת, הוא לא היה ככה? בטח שלא. בטח שלא.
למה? החיסון מכסה ב-100% את הסיכון לחלות?
השנה מכסה את כל סוגי השפעת. זה לא תמיד עובד ככה, אבל השנה מאוד עובד.
אף אחד מהחולים שהגיע לא היה מחוסן, או שיש גם מדי פעם כן...
לא היה מחוסן, אף אחד לא היה מחוסן. אף אחד לא היה מחוסן. וזה המלצה לחצן מגיל חצי שנה, ולנשים בהיריון. ואני אומרת לך, זה, את רואים את התוצאות בשנים שהיו מחוסנים, היו הרבה פחות חולים, כל כך קשים.
אז מה עוד את יכולה לומר למי שמאזינים לנו?
אני יכולה להגיד שבעצם האויב הגדול ביותר של הרופא זו השכנה. נכון, לא קרה ככה, לקחה חיסון, קרה לה ככה, אבל ככה אי אפשר לעשות רפואה. רפואה מסתמכת על המון המון מקרים ומאמרים ומחקרים, ובאמת המחקרים הם חד משמעיים. להתחסן לשפעת זה מאוד יעיל, זה יעיל כחברה וזה יעיל כיחיד. ומי שרוצה לשמור על הילדים שלו ועל עצמו ועל האנשים המבוגרים במשפחה, ששם בכלל התמותה היא באחוזים מאוד גבוהים. אין בכלל סיבה לחשוב, פשוט ללכת להתחסן. Okay. אני יכולה להגיד לך שאפילו היום בבוקר חיסנתי שני שכנים שלנו. באמת מאמינה בזה, אני חושבת שלחסן...
מה, את פשוט מסתובבת עם חיסון ומחסנת את השכנים? איך זה הולך?
לא, אבל זה משהו בסגנון.
הבנתי. דוקטור נועה רוזנפלד, מאסותא, תודה רבה לך, ושרק... נהיה בריאים ושלא תהיה לכם עבודה.
אמן, תודה,
תודה רבה. תודה רבה לך, דוקטור רוזנפלד. ואנחנו לגל עליות המחירים ברשתות השיווק, איתנו איתן יוחננוף, מנכ״ל ובעלי רשת המזון יוחננוף. שלום איתן.
ערב טוב גדעון.
מה שלומך?
טוב.
איך התחילה השנה אצלכם?
אנחנו תמיד אומרים ברוך השם, מה שיש, אם זה מסתדרים, הכל בסדר.
אז אתה יודע, עבור רוב האזרחים השנה הזו מתחילה עם הרבה התייקרויות וגזרות כלכליות. אחת מהן היא עם העלאת המע"מ באחוז מ-17 ל-18 אחוזים. אתה גלגלת את ההתייקרות הזו למוצרים?
תראה, המע"מ הוא מע"מ, ומה שאנחנו בעצם גובים זה בדיוק מה שאנחנו משלמים אותו למדינה במיידי. וזה הסדר הנכון, המע"מ הוא מע"מ, אבל כל השאר...
לא, כי היו כבר מי שאתה יודע שספגו אותו לפחות בינתיים.
תשמע, אני מציע באמת, אתה יודע, הציבור הוא לא נולד אתמול והוא מכיר את הדברים האלה, ובסוף התמחור, הצרכן מכיר את התמחור, וזה הדבר הכי חשוב. האחוז מע"מ הזה, אם רוצים לשווק אותו, כאילו שאנחנו נספוג אותו, ומחר בסוף מעלים את המחירים במקומות אחרים, אז עזוב את זה, זה באמת לא מעניין. אני חושב שבאמת מה שמעניין את הצרכן, זה באמת מי שיודע לתת לו את המענה האמיתי ליוקר המחיה, ושם אנחנו באמת נמצאים, שם באמת המהלכים הגדולים שאנחנו עושים.
אז בוא נדבר על זה,
כי... המון בפרייבט לבל, המון בפרייבט לבל.
אז מיד נדבר על המותג הפרטי, אבל בוא נדבר על היצרניות הגדולות שבאות אליך ואומרות לך, איתן, אנחנו רוצות לעלות מחירים, למשל שטראוס ואוסם ועוד חברות שביקשו כבר בפתיחת השנה לעלות מחירים, אתה מאשר להן או שאתה נלחם בהן?
אנחנו, ברור שאנחנו נלחמים, אבל אני חושב שהיום המלחמה עברה לשלב הרבה יותר אגרסיבי וענייני, על כך שבאמת אנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד לתת לצרכן את היכולת לבחור, והוא אכן עושה כך. ואנחנו רואים את זה בדוחות שלנו, אנחנו רואים שהצרכן יודע לנוע בתוך המדפים, ואני חושב שזה המענה הטוב ביותר לתחרות האמיתית, במקום להתלונן על הספק, ספק שיעלה את המחירים שלו יותר
מדי. לא, כן, אני זוכר אותך, פעם קודמת נלחם באוסם ולא מוותר, ואתה יודע, הולך איתם עד הסוף, ובסוף גם היו חסרים מוצרים של אוסם ביוחננוף, בגלל שאתה נלחמת ולא ויתרת, ואני שואל להם, הפעם אתה אומר להם כן, או ששוב אתה...
לא, אנחנו שם, גם היום המלחמה הזאת היא לא יורדת ולא נעצרת לרגע, אבל אני אומר שבאמת, הגיים צ'נג'ר גדול בתקופה שאנחנו נמצאים, זה באמת בשנה האחרונה אנחנו רואים את הצרכנים יותר פתוחים למוצרים, לפרייבט לבל ולמוצרים החדשים שעולים למדפים, והדבר הזה הוא באמת מה שנותן לנו את הכוח הגדול.
איך אתה רואה, איך אתה מזהה את הפתיחות הזו, משהו שהשתנה אצל הצרכן הישראלי?
אנחנו יודעים להגיד שמכל הדיבורים שמדברים על עשרות אחוזים של התייקרויות, זה הרושם שנוצר, בסוף אנחנו רואים את המדד התייקר ב4.5%, זה נובע מסיבה אחת שאני יודע להגיד בוודאות, שהצרכן יודע ליצור את צל הקנייה שלו, על ידי כך שהוא בוחר את המוצרים
שמתאים לו. לא, וגם כי יכול להיות שחלק גדול מההתייקרויות אנחנו נראה במדדים הבאים.
אני מבטיח לך שלא, אני חושב שגם יהיו הבטחות חיוביות. בוא ניקח למשל את מה שקורה בתחום הפירות והירקות. אנחנו רואים שיפור משמעותי לטובת הצרכן. המחירים יורדים. המחירים יורדים בעקבות היכולת להגיע להיצע גבוה יותר. וזה מה שמוריד את המחירים. אתם רואים בננות ב3.90 שקל, אתה רואה תפוזים.
אתה מדבר איתי על ירידות מחירים, אבל אני רואה את כל היצרניות הגדולות, רק הולכות ודורשות עוד ועוד העלאות, זה כבר, אתה יודע, ראינו בשנה האחרונה ארבעה גלי התייקרויות, אז אתה יודע.
אני אומר לך שכל מי שיעבור את הגבול, הוא ישלם את המחיר במחיר.
מה זה אומר?
אנחנו ראינו את אחד הספקים שפתאום הציע ירידת מחיר, פתאום. דברים האלה נובעים מכך שבאמת שהצרכן מצביע ברגליים, ולא מרים את המוצרים שנהיים...
אבל שאתה רואה למשל את תנובה... שאתה רואה את תנובה מחלקת דיווידנד של מיליוני שקלים. אחרי שאתה יודע, שמענו גם אותם ואת כל החברות, אומרות שהן בשנה קשה והן צריכות לעלות כי הכל מתייקר. מה אתה חושב על זה? שבצד אחד אומרים, חייבים לעלות מחירים, בצד שני מחלקים דיווידנד.
אל תצפה ממני לתת ציונים לספקים למה שהם עושים לטוב ולרע. אני באמת, אנחנו עושים את העבודה שלנו על המדפים, והולכים ומקצינים את זה עוד יותר ועוד יותר, כל יום עולה עוד קטגוריה חדשה לפייבק לבל, ונותן מענה מחיר משמעותי.
אתה ממשיך להתרחב, כי אני זוכר אותך במותג הפרטי, באמת היית מאוד נחוש.
ממש בימים...
מה הדברים החדשים?
בימים שזה לא נתן את המענה, לא, הנה, היום אנחנו רואים את הקצב היציאה של המותגים הפרטיים כמענה ליוקר המחיה, הוא מדהים, כך דוגמה את השימורים שהתייקרו לאחרונה, אנחנו השקנו במיידי פרייבט לבל שכבר היה מוכן בקנה, וגרסנו את כל עליית המחיר בעלות המוצר של, של, של יוחננוף, שהיצרן שלו הוא לא פחות מאחד היצרנים הטובים ביותר.
אגב, ראינו, אתה יודע, כל מיני סרטונים כאלה, אני לא יודע אם אתה עוקב, טיק טוק, אינסטגרם וכאלה, שלוקחים שתי קופסאות שימורים, לכאורה של יצרן אחר, ושמקלפים את התווית, פתאום רואים שזה מיוצר באותו מפעל, אפרופו המותג הפרטי.
אז הנה, אני קורא לצרכנים להתעורר ולהבין שהמיתוג צריך באמת להתאמץ, לייצר את סל הקנייה הנכון, לבוא ולקצת רגליים, ולא לשלם במחירים גבוהים, ככה, לפעמים בחנויות יקרות. ויש את האופציות, אפשר, הצרכן יכול לדאוג לעצמו, ולייצר סל קנייה הוגן ומתאים, כי אני אומר עוד הפעם, יש צרכנים שהם פחות רגישי מחיר, וזה לא מעניין אותו לשלם מחיר יקר יותר, אז זה לבריאות, זה החלטה שלו.
אז תגיד, איתן.
לא יכול לקבוע לבין מה הוא קונה. אבל מי שרוצה, יכול. יש היום המון מוצרים, גם ביבוא וגם בפרייבט לבל, במוצרים שמוצרים גם באזורים, גם בארץ, אלא דווקא מוצרים שמייבאים מחול, יותר זולים מהמוצרים שמוצאים מהספקים שהם יקרים.
אז לסיום, איזה שנה אנחנו נכנסים? 25, איך היא הולכת לראות ברשתות השיווק? נראה עוד עליות מחירים?
תראה, אני פחות רוצה להיות נביא, והייתי מצפה אפילו אם היית שואל אותי, אם הייתי לנבא, אז הייתי מנבא דווקא שיהיה טוב. כי ככה אני רוצה שיהיה, לאו דווקא אני יודע מה יהיה.
כולנו.
אבל אני כן, כולנו, כן, כולנו מצפים להצלחה וליציאה מהתקופה הקשה שאנחנו עוברים, בכל ההיבטים, ואם אנחנו מסתכלים על הפן הכלכלי, מה לעשות? אנחנו יודעים שאנחנו בשנת גזירות, ואני באמת חושב שבהמלצה שלי, כן, שגם אחרים יצטרפו למתחת לאלונקה, לדוגמה, בנושא הריבית, שהריבית היא מקשה עלינו ועל כולם, גם בעליות, במוצרים עצמם ישירות, בסל הקנייה, ובטח ובטח בהוצאות אחרות, שעם תקופה שמדברים על גזירות כלכליות, כי צריך מתי איכשהו לממן את המלחמה הזאת, וזה ברור לכולנו, אז כן, צריך ביתר סט למצוא פתרונות לצרכן ולא להעיק עליו אלא לעזור לו יותר.
איתן יוחננוף, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
עכשיו אנחנו רוצים להמריא יחד עם מנכ״ל ארקיע שמביא היום בשורה. בפעם הראשונה המונופול של אל על לניו יורק מסתיים, וגם ארקיע תפעיל קו טיסות ישיר לניו יורק. עכשיו אומרים שלום לעוז ברלוביץ'. שלום עוז.
שלום, ערב טוב גדעון.
קודם כל ברכות, נראה לי, לך ולנו.
תודה רבה, בהחלט. יום גדול גם לחברת ארקיע, וגם לציבור הישראלי, שיוכל ליהנות מאוד חברה ישראלית, שתטוס בטיסות ישירות, כבר בקרוב, בשמיני לפברואר, הטיסה הראשונה.
כלומר, כבר בחודש הבא, הטיסה הראשונה לניו יורק.
כן, מוצאי שבת, שמיני לפברואר, 23:30, בערב, טיסת הבחורה, תל אביב, ניו יורק, וטיסה ישירה, נונסטופ, מה שאומרים, ובהחלט אחלה בשורה.
כמה טיסות בשבוע, עוז?
אנחנו נתחיל עם 3 טיסות שבועיות, ובהמשך אנחנו מקווים מאוד להגדיל לטיסה רביעית. המטוס שחכרנו זה מטוס ארבה 330-900, שזה מטוס חדש לחברה ספרדית, והטיסה היא טיסת ארקיע מלאה, יהיו בה גם צוותים של ארקיע, והטיסה תהיה הרמה הגבוהה ביותר שיש, עם ארוחות מלאות, עם שעייה, עם סרטים, יש מסך אישי לכל נושא. באמת, עמדנו על זה שיהיה מטוס חדש, חדיש.
כיסאות נוחים? כי זה טיסה ארוכה.
כן, זה כיסאות נוחים. המטוס הוא מחלקה אחת, ולכן יש פה הרבה כיסאות, אבל גם מאוד מרווחים. ומטוס באמת, ישבתי במטוס הזה, בהחלט, אתה יודע, רואים שהוא מטוס חדש, מהרמה הגבוהה ביותר של ארבאס.
אוקיי, טוב, בוא נדבר על הדבר שהכי מעניין את המאזינים שלנו, וזה המחירים. כמה היה לי כרטיס?
זה לא רק המחיר מעניין, גם רמת השירות מעניינת, גם השעות, שהן שעות מצוינות. זה לא טיסה לאתונה, זה טיסה לניו יורק, זה רק 12 שעות, שעות במטוס, והיה מאוד חשוב לנו שגם המטוס יהיה טוב, וגם רמת השירות יהיה גבוהה ביותר. לגבי מחירים, אני חושב שהבאנו גם בשורה ברמת המחירים. אנחנו פתחנו 3 טיסות שבועיות, בשלב הראשון הטיסות הם עד מאי, אבל בשבועיים הקרובים אנחנו נפתח טיסות נוספות, שיהיו גם בחודשי יוני, וכמובן קיץ וחגי תשרי. אנחנו מאוד נשמח להמשיך את הקו הזה באופן קבוע, כי זה קו מאוד חשוב.
אז כמה היה לכרטיס? אני מחכה לשמוע ועוד לא שומע את המספר.
1,199 דולר.
1,199 דולר.
החל מ-1,199 דולר, יש בכל התאריכים שפתחנו, בכל הטיסות את המחירים האלה, כמובן שהמחירים יכולים לרדת, יכולים לעלות, כמו כל...
לרדת הם לא יכולים, כרותי, אתה יודע, עם עולמות התעופה, הם לא ירדו, הם כנראה רק יעלו, אבל יש מספיק כרטיסים במחיר הזה, או שזה מעט כרטיסים?
יש אלפי כרטיסים במחיר.
במחיר הזה, כלומר, זה לא שאתה יודע...
אתה יודע, יצאנו עם הבשורה לטיסות בשעות הצהריים, וכבר יש מאות הזמנות. א', אני שמח על זה, ויש עוד מאות או אלפי כרטיסים במחירים
וצריך לומר שהמהלך הזה זה שיתוף פעולה שלכם בארקיע עם מטה ההייטק הישראלי, ונשאלת השאלה, האם כל אחד יכול לרכוש כרטיס טיסה לניו יורק, או שרק מי שעובד בחברת הייטק?
לא, בוודאי, כל אחד יכול לרכוש. אני רוצה להסביר שהשיתוף פעולה המדהים שהיה לנו עם מטה ההייטק הישראלי, שם אפשר להגיד גם החבר'ה שמאוד גירו אותנו לטוס, אתה יודע, כל חברה תעופה קטנה בישראל רוצה לטוס לניו יורק, זה איזשהו עליית מדרגה, איזשהו, אתה יודע, זה לא קו רגיל, אני לא מזלזל באף קו, אבל לניו יורק, להפעיל קו לניו יורק, זה רגולציה מאוד כבדה אמריקאית, ואנחנו עובדים בזה כבר חודשים, וההייטקיסטים היו חלק מהיזמים להפעיל את הדבר
ורק
הזה.
ורק נסביר שהסיבה היא באמת שהחברות הזרות כרגע לא טסות, וצריך עוד טיסות ועוד מטוסים לניו יורק, ולכן בינתיים מדובר על משהו שיוגבל לשלושה חודשים, ואם החברות הזרות יחזרו, אתם מפסיקים, או שיכול להיות שאתם תמשיכו, ארקיע תמשיך לטוס לניו יורק?
לא, אני רוצה רגע להסביר. הטיסות פתוחות לכולם. ההייטקיסטים שמחפשים תעופה זמינה לניו יורק ומהירה, ולא שעובדי הייטק יצטרכו לטוס דרך אירופה בקונקשנים יותר ארוכים, אז הם חלק מהמהלך שהיו צריכים בהחלט את המוצר הזה שלא היה קיים. אנחנו נפעיל טיסות כרגע שלושה חודשים, אנחנו נמשיך גם אם חברות האמריקאיות יחזרו, להבנתי לא כל החברות האמריקאיות יחזרו, ולא באותה עצימות כמו שהחברות היו טסות כמה תדירויות ביום. ממיטב בדיקתי והבנתי, אם יחזרו, יחזרו לתדירויות מאוד נמוכות ולא כפי שהיה בעבר, וצריך לציין שקו לניו יורק זה קו קשיח, יש תנועה קבועה שטסה על הקו הזה.
אפשר כבר להזמין כרטיסים לפסח?
בוודאי.
ואתה יודע לדבר איתי על מחירים?
אני לא מכיר את כל המחירים, כפי שציינתי יש מחירים מכל סוג, יש גם בחודש אפריל תמצא מחירים של $199, וגם השעות, לא ציינתי, השעות מעולות, והן טובות גם להייטקיסטים, גם לנושאים רגילים, וגם בהחלט לציבור הישראלי שחשקה נפשו בלטוס לסוף שבוע או מסע שופינג בניו יורק, שהיא עיר אהובה כל כך על הישראלים, באופן ספונטני, בלי תכנון או בלי שהוא נסיעה עסקית או נסיעה למשפחה, יכולים לעלות על מטוס בהחלט במחיר
יפה.
שפוי וליהנות מניו יורק.
כוון.
קרה עכשיו, אבל היא תמיד כיפית.
ניפגש בטיימס סקוור. עוז ברלוביץ', תודה.
בהחלט. תודה לך, גדעון.
10:55 לפני סיום מתעדכנים בבורסה עם אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום אורי.
שלום גדעון.
אז מה קורה בבורסה?
אז אצלנו הבורסה יורדת, אנחנו רואים את המו"פ יורד ב-0.55, תל אביב מ-25 יורד ב-0.45, סך כל יום של ירידות, בהתאם למה שקורה גם בעולם צריך להגיד, מי שעולה זה הדולר שקצת עולה לנו היום, 3.72, אבל סך הכל ראינו גם בפתיחה בארצות הברית ירידות, אפילו אפשר להגיד פלדות, הנאסדק ב-1.4 יורד.
כל חברות השבבים שמושכות את וול סטריט למטה, וזה מפתיע ירידות אצלנו, כי אני זוכר בפעם הקודמת שהיו דיווחים על התפתחות במסע ומתן, התקדמות לקראת עסקה, ראינו מיד עליות.
אז צריך להגיד, היום התחיל בעליות, היום באמת התחיל בעליות, למרות שגם אתמול לא היה איזשהו יום דרמטי, כשבסוף השבוע בארצות הברית השווקים ירדו נזכיר, והיום התחיל בעליות, גם הדיווחים, סך כל תנועה חיובית, אבל במהלך היום כבר עברנו לירידות, וכמובן הם התחזקו אחרי הדיווחים על הצעד של ביידן.
כן, ואנחנו עם נתוני הגירעון שהפתיעו לטובה.
הפתיעו לטובה, גירעון של 6.9% מהתוצר, פחות מ-7%, אבל צריך להגיד, חלק גדול, מה שראינו בדצמבר, ראינו עלייה גדולה בהכנסות ממיסים, כנראה לא מהצרכנים שהקדימו רכישות כדי לא לקבל את העלאת מע"מ, אם זה ברכב, אם זה המע"מ, ולכן כמעט 0.5% תוצר זה רק מזה. אז אפשר להגיד שאנחנו נראה את 0.5% הזה בא לידי ביטוי בגירעון של 2025, זה פשוט הקדמה של רכישות. לכן אפשר להגיד, אנחנו בסוף בגירעון הוא קצת מעל 7%, אם אנחנו לא נסתכל על התזוזה החודשית הזו, וזה די בהתאם לצפי.
כן, זו הייתה מלחמה מאוד מאוד יקרה, והיום אנחנו מדווחים על ההוצאות של הממשלה בשנה החולפת, שהגיעו ל-621 מיליארד שקלים. משפט שלך על זה.
אני חושב שהשאלה הגדולה היא תהיה מה יהיה השנה. כשיש מלחמה צריך להותי כסף, אין ברירה. השאלה אם אנחנו נראה את התקציב עובר כמו שהוא, מה, עד כמה זה יפגע בצרכנים, כל אותן גזרות שיש, עד כמה זה יקשה בעצם על המשק, והאם אנחנו נראה את הממשלה מתחילה לצמצם בהוצאות שהן לא נדרשות, כדי להחזיר את הגירעון לאיזשהו טווח סביר של 3.5-4, okay. אחוזים לכל היותר.
אורי גרינפלד, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו מסיימים כאן את איפה הכסף, נאמר תודה ליעל איילון שערכה, יואב כהן שהפיק על השידור, שקד וולפין בדיגיטל, ירון זאבי, אורי דבש ואחיה כהן, עכשיו אריאל דד ומאיה זיו וולף, שלום חברים.
שלום.
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 אתם בטוב?
אני בסדר.